שלום וברכה, אנחנו לומדים ספר של המהר"ל מפראג שנקרא נתיבות עולם, חלק ב', נתיב אהבת הרע. אנחנו התחלנו, עכשיו אנחנו נמצאים בפרק ראשון, סעיף שני של הנתיב. אנחנו דיברנו על, בהתחלה, על מישהו שעומד על רגל אחת, הסברנו את הרעיון הזה, מישהו שבא לשמי והלל, ביקש מהם להתגייר עד שהוא עומד על רגל אחת, ואנחנו דיברנו בפעם שעברה מה זה, והיום אנחנו נלמד המשך של הסעיף הזה, שמתחיל משורה 8, ושם מהר"ל מסביר בעצם על מה היה מדובר בתחילת הסעיף. ובכן, אנחנו ב-8. ונראה לפרש, כי מה שאמר, מה דסניה לך, לחברך לא תעביד, כל זה מפני שאוהב לחברו כמו שהוא אוהב את עצמו. וכל זה שראוי לאהוב את חברו מפני שנברא חברו בדמותו וצלמו. מפני שיש להם דמות וצלם אחד, הרי בצד הזה חברו והוא עצמו דבר אחד, כאשר יש להם צלם אחד לגמרי. המשפט הזה שעכשיו קראנו, משפט אומר שאנחנו אוהבים אחד את השני כי יש לנו צלם אלוקים. והיום שיעור שלנו ננסה להבין, אז מה המהות של הצלם? מה הפירוש המונח הזה שאדם יש לו צלם אלוקים? ובמה זה שונה מתנועה שנקראת בצלם? יש גם כזה, מכירים? אז בצלם זה לא, זו לא, לא זו הכוונה. זה, הם משתמשים בביטוי של חז"ל בצורה מעובדת. אבל אז מה כן משמעות שיש לבן אדם צלם אלוקים? נתחיל מזה שיש הרבה פירושים. מה משמעות מילה צלם? יש פירוש שאומר צלם זה תבונה של בן אדם. יכולת השכלית שלו, מה שאין את זה אצל בעלי חיים. וזה למשל דעתו של רמב״ם. יש דעה אחרת, של מלבים למשל, שאומר שצלם אלוקים זה בחירה חופשית שלו. זה מה שמאפיין אותו שונה מבעלי חיים או מלאכי השרת. ורק לקדוש ברוך הוא ורק לאדם יש צלם, ולכן זה דבר נקרא צלם אלוקים. ברור שצלם זה לא כוונה שגם לאלוקים יש גבות ואוזניים ולפעמים שם, יודע, משהו מגרד לו באוזן. ודאי שלא זאת הכוונה צלם. צלם זה לא, דומות חיצונית, אלא זה מהות. מהות האדם. אז מה מהותו? אז כמו שאמרנו, יש הרבה הסברים למהות. וההסבר של מהר"ל, מה זה צלם, הוא מפתיע מאוד. הוא לא כמו רמב״ם שאומר שזה שכל, או מלבים שזה בחירה חופשית, ויש עוד הסברים. הוא אומר שצלם זה מימד המשותף שיש בין בני אדם. זה קשה קצת להבין, אנחנו נפרט את זה טוב, 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 אבל לפני כן נעשה הגדרה. מה זה צלם? זה הקשר, אהבה, אחדות שקיימת בין בני אדם. לפי זה יוצא שלאדם פרטי אין צלם אלוקים. אדם במהותו זה מישהו שנמצא באינטראקציה עם אנשים אחרים. ואם אנחנו מסתכלים עליו כדבר כשלעצמו, אז על זה כתוב, אומר מהר"ל, שאין לו צלם אלוקים. תסתכלו, אומר על זה מהר"ל אצלכם במקור ב'. כן, יש עכשיו 14 משפטים של הפסקה שאנחנו לומדים. מקור ב' אומר פה מהר"ל על צלם. ועניין הצלם הזה, מדרגתו ומעלתו מבואר במסכת אבות, שהצלם הזה הוא עניין אלוקי באדם. זאת אומרת, שזה משהו שהוא מאפיין, שזה משהו שהוא... את הקשר שלו לאלוקות. כן, בצלם אלוקים ברא אותו. זאת אומרת, ברא את האדם וברא אותו, יש כאן... אבל זה אומר שמה שאנשים אומרים, יש צלם אנוש, מכירים את הדירה? צלם אנוש. אז הצלם אנוש זה לא צלם אלוקים, זה משהו אחר. כשתורה מדברת על צלם אלוקים, אז זה משהו אחר לגמרי. תראו מה אומר עכשיו מהר"ל, כאשר הוא פרטי לגמרי, אדם הוא פרטי לגמרי, כאשר אדם יחידי, לא נמצא הצלם האלוקי אצל האדם הפרטי, שהוא חומרי. אדם כשלעצמו, הוא, אין לו צלם אלוקי. אבל כאשר הם שניים, או יותר, אחר כך מהר"ל יגיד, נמצא צלם אלוקי. בדבר זה מבואר במסכת אבות אצל שניים שיושבים ועוסקים בתורה וכולי, כי אחד הוא כנגד מדרגת החומרית ושניים הם כנגד הצורה. זאת אומרת שכל אדם פרטי, אנחנו לא מתייחסים אליו כאל ישות בפני עצמה, אלא בתור פוטנציאל של משהו הרבה יותר גדול ממה שאתה כעת. זאת אומרת, זאת הבנה מאוד מאוד עמוקה, אני חייב להגיד לכם. היום יש הרבה שיטות בפסיכולוגיה ובפילוסופיה שהם חוזרים ואומרים את הרעיון הזה בצורה חד משמעית. יש מונחים כאלה, אומרים טרנספרסונליות, למשל. למי שזה מעניין, תחפשו בגוגל, אתם תראו, יש טרנספרסונליות. או... אינטרוסובייקטיביזם, יש הרבה דברים שהם בעצם מדברים על הרעיון הזה, שאם אתה מסתכל על האדם כשלעצמו, אדם שהוא מנותק מהסביבה, מהחברה, אדם הוא, אין לו צלם אלוקים, הוא יהיה חיה. מה שאתם שמעתם, קראתם סיפורים על מאוגלי, מוגלי, שם טרזן וזה, שמישהו נולד בין בעלי חיים, אז הוא נראה אחר כך זה, וכל זה סיפורים, זה פרי דמיון של הכותבים שם, ריליאד קיפלינג שהוא כתב על מוגלי, כל זה דמיונות. במציאות, אדם שהוא כשלעצמו, ללא השפעה, מסביבה, מחברים, מאחרים, ממישהו, אדם כשלעצמו לא יכול לדבר, הוא לא יכול ללכת על שתיים, הוא יהיה חיה לכל דבר, ויותר מזה, אם הוא עובר גיל מסוים, למשל גיל 6, הוא לעולם לא יוכל ללמוד לדבר. ואם הוא עבר עוד, אני לא זוכר בדיוק, 8 אני חושב, הוא גם אי אפשר ללמד אותו ללכת על שתיים. כן? זאת אומרת, יש המון דברים כאלה, אבל זה, בכל אופן, זה פרטים. אז זה, לא זה מה שעושה אותנו אדם, מדבר או הולך על שתיים. באופן ה... סתם, מה שאתה, אתה פרי יצירה של אנשים אחרים. אינטראקציה בין שניכם. יכול להיות שני אחים תאומים, אותם ההשפעות בדיוק, והם יצאו אנשים שונים. כאילו, כל אחד יש אינדיבידואליות שלו, פרטיות מיוחדת, מיוחדות שלו. ודאי שכן. אבל הוא חייב לקבל השפעה מבחוץ. הוא כשאדם, כשלעצמו, הוא חיה לכל דבר. אין לו צלם אלוקים. זה מבחינת עובדות, זה לא דעות. מה שעכשיו אמרתי לכם, זה לא פילוסופיה. אבל עכשיו אנחנו כן עוברים למישור המטאפיזי, דהיינו, מישור רוחני, שבו בא עכשיו לנו מהר"ל ואומר, גם אתה כשלעצמך, למרות שאתה גדלת ואתה כן אדם תבוני ומפותח וכל זה, עדיין אין בך צלם אלוקים, יש לך צלם אנוש, אתה יכול להיות חמוד, אתה יכול להיות צדיק, במובן מסוים. אבל אין לך צלם אלוקים, כי ממד הנשגב, העליון של האדם, הוא יכול להתגלות רק בשתיים. ולכן אומרת הגמרא במסכת נידה, אם אני לא טועה זה רבי אליעזר אומר שם, אדם ללא אישה, במקום אחר כתוב אישה ללא אדם, אין, לא נקרא אדם. לא נקרא אדם, לא שזה לא אדם שלם, הוא לא נקרא אדם, זה הנוסח, זה המילים של גמרא. מונח אדם כולל בתוכו, זה מצב אינטראקטיבי. מהות שלך חייבת להיות אינטראקטיבית, ואם אתה לא, אין לך מישהו שאתה אוהב אותו, שאתה מוכן למות למענו, אין לך מישהו ש... זאת אומרת, יש רק אתה, ואתה אדם נחמד וטוב, ואתה עשית שם תואר, ואתה מרוויח יפה, ויש לך אוטו וכל זה. על פי הסתכלות העמוקה, אתה לא אתה. הוא פוטנציאל. יש לו יכולת ליצור אחדות הזאת. הוא יכול לגלות צלם אלוקים עם מישהו אחר. ואם הוא לא יתחתן ולא יתקשר נפשית, קשר עמוק עם אף אחד בעולם, אז הוא מת בלי צלם אלוקים. עכשיו, כל מה שאני אומר לכם, אני מודע שמה שאני אומר זה דברים שהם אצלכם מעוררים התנגדות פנימית. ואני אגיד לכם למה. כי לכל אחד מאנשים רגילים, מאנשים נורמליים, יש להם תחושה של השלימות עצמית. ומבינים כולם שאנחנו יכולים להיות חולים, אנחנו זה כך, אנחנו יכולים למות, יש לנו הרבה... אבל יש לנו לכל אחת תחושה של עניותי. אני מכיר את עצמי, אני יודע. כשאני חושב על עצמי, אני יודע מי זה. אני מכיר את עצמי כישות בפני עצמה. גם בלי קשר לאשתי או לילדיי או הרב שלי או מישהו שאני אוהב. סתם, אני קשר לעצמי. תחושה פנימית שאני כן קיים. אני כן אדם. יש לי צלם אלוקים, אני מתפלל, אני אוהב את השם, אני לומד תורה. מהות שלי לא קשורה לאשתי או לחברותה. אני. אמנם מהר"ל עכשיו אמר משהו הפוך, אבל אני חש את עצמי כישות בפני עצמה. נכון זה מה שאתם מרגישים? נכון. למה אנחנו ככה חשים? אנחנו, יש לנו תחושת השלימות העניותי בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אשליה מסוימת. זאת אשליה. אני אגיד לכם, אנחנו, זה ודאי דבר ידוע, אולי בנימה, כל מה שאני לומד אתכם עכשיו, אני גם לומד לעצמי אחר כך איך להסביר את זה יותר טוב, איך לומר את הדברים הללו בצורה יותר נכונה. ולכן עכשיו כשעולה בדעתי, עכשיו אנחנו מדברים, אז עלה בדעתי שאני לא הבאתי לכם מקור שאומר שם מה שאני רוצה להגיד. שנייה. והמקור הזה, אני חושב שהוא לא כתוב פה, אולי כן, אבל נראה לי שלא. המקור הזה אומר שאנחנו חיים בעולם של אשליה. אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, נגיד. כשאתם מסתכלים עכשיו על המחוג של שעון, אז אתם רואים שמחוג לא זז. ואתם מבינים בשכל שהוא זז. זאת אומרת, יש פער בין מה שאני רואה ומה שאני מבין. אתם רואים ששמש שוקעת ושמש מסתובב סביב כדור הארץ, ואתם מבינים בשכל שזה לא ככה. זאת אומרת, יש דיסוננס, יש פער בין קליטה שלנו ובין מציאות. והעובדה היא שזה שאני מרגיש משהו, זה לא אומר שזה נכון. אנחנו מרגישים את עצמנו כישות בפני עצמה, אבל זה לא נכון על פי מה שעכשיו קראנו במערל. אז למה אנחנו ככה מרגישים? למה הקדוש ברוך הוא משלה אותנו כביכול? זה שמשלה זה פשיטה, זה אנחנו רואים. יש דיסוננס בינינו ובין העולם, ובין המציאות. למה הוא עושה את זה? זה בגלל שלכל אחת אכן יש משימה מסוימת שלו, פרטית, בעולם. כל אחת בא לעולם עם משימה. ואם אדם לא יהיה מרוכז למשימה הזאת, הוא לא יוכל לעשות אותה. לכן השם נותן לנו תחושה שאתה זה אישות בפני עצמך. זאת אומרת, זה מין דבר מסוים שהוא מדביק אותך למשימה הזאת. ואז אתה עובד חזק לצורך ביצוע משימה. אבל באמת, באמת, זה לא ככה. אתן לכם דוגמה. אדם שהוא מפקד של מוצב בצבא. הוא מאוד מאוד קשור שהכל יהיה בסדר, כל הנשק יהיה מצוחצח ומוכן למלחמה, ויהיה לו שם מספיק נגמשים מוכנים לעבודה, והכל, קשר טוב. הוא מאוד מאוד אכפת לו ממוצב שלו. אבל הוא מבין בשכל שמוצב כשלעצמו, ללא כל הצבא, זה חסר משמעות. למה הוא כל כך אכפת לו ממוצב? כי הוא מזהה את עצמו עם המוצב. אבל באמת, הוא חלק של מערכת שלמה גדולה אחרת, שהיא העיקר ולא המוצב שלך. אז אם אתה עכשיו תהיה אחראי על כל המערכת אחרת, אז או שאתה רמטכ"ל, או שאתה מאבד את המוטיבציה. ואתה אומר, גם זה, גם זה, גם זה, גם זה, אין לי מספיק כוח. אז שום דבר לא אכפת, ואדם נכנס לאפתיה. ואז לא אכפת לו שום דבר. לכן יש לנו מין יצר כזה, שאני אצליח, שאני אהיה צדיק, שהמוצב שלי יהיה הכי הכי טוב. אבל באמת, מטרה היא לא אתה ולא המוצב שלך. באמת, אתה חלק של מערכת. אז ככה זה קם כל אחד מאיתנו. זה שאתם אוהבים את עצמכם, וזה טוב, טוב לאהוב את עצמך, וטוב לדאוג שילדיך יקבלו את רוב הכסף שאתם מרוויחים, ושאתה דווקא, האוטו שלך יהיה טוב, ואתה תעשה שם, תלמד, ואתה תהיה צדיק, ואתה תיתן צדקה, ואתה תקיים מצוות, וכל הדברים הללו, זה מצוין, זה טוב. רק שזה לא המדרגה, זה לא המהות שלנו. זה לא צלם אלוקים שבנו. זה דבר חשוב, אבל זה לא עיקר. עיקר לזכור ולדעת שאנחנו אין סוף. אנחנו נשמה אחת, אנחנו דבר עליון, אחדותי, וכל ההבדלים בינינו, בדרך כלל זה רק קליפות. זה לא מהות שלך. זה שקוראים לך יוסי, או זה שאתה מהנדס, או זה שאתה לומד תורה ואתה לא. לא. אנחנו כלל ישראל, כנסת ישראל, נשמה אחת, זה מה שאני. אבל אני לא יכול, אין לי מספיק נשמה לזה. אז בסדר, אז אומרים לך, אתה תהיה צדיק, אתה תניח תפילין, אתה תקיים מצוות, אתה תגיע לגן עדן, יהיה לך זה, זה מצוין, טוב מאוד. זה שאתה חש את עצמך כישות. אבל צלם אין לך. אדם אתה לא. אתה פוטנציאל שיום אחד, בעזרת השם, תלמד ואתה תזדהה עם הכל, ואז כשאתה תחשוב, אני, ואתה מתכוון כלל ישראל, או לפחות עוד מישהו בעולם, אז בך יופיע צלם אלוקים. זאת אומרת, אני, ואתה חושב גם על אשתך, נגיד, על ילדיך. אז אתה, כן, יש לך צלם. אבל אם אתה אומר, אני, ואני גם נשוי, כמובן, ברור, מה אני אעשה? אז אין לך צלם אלוקים. אני רוצה לפני שאנחנו, אני מבין שיש כמה שאלות, אבל לפני השאלות אני רוצה קודם שאנחנו נקרא את הדברים הללו עוד פעם, קראנו את זה כבר במהר"ל, אבל אני רוצה שאתם תראו, תבינו את המשפט הזה, הוא מאוד מאוד משמעותי כאן בכלל, בכל בניית אמונה או השקפת עולם שלנו, זה בעצם מה ש... עוד פעם, אנחנו בסעיף ב', כן? בפסקה ב'. ועניין הצלם הזה, מדרגתו ומעלתו מבוארת במסכת אבות, שהצלם הזה הוא עניין אלוקי באדם, כי כאשר הוא פרטי, אדם הוא פרטי לגמרי, כאשר אדם יחידי, לא נמצא צלם אלוקים אצל אדם הפרטי, שהוא חומרי, אבל כאשר הם שניים, נמצא צלם אלוקי. ודבר זה מבואר במסכת וכו' וכו', כן? וזאת כוונה של מהר"ל שאנחנו התחלנו לקרוא בתחילת השיעור במשפט 8. זה מה שהוא אומר פה. בוא נקרא את זה עוד פעם. ונראה לפרש, כי מה שאמר, מה דסני לך לחברך לא תעביד, כי כל זה מפני שאוהב לחברו כמו שהוא אוהב את עצמו. וכל זה שראוי לאהוב את חברו, עכשיו אנחנו נבין את זה יותר בעומק, מפני שנברא חברו, בדמותו וצלמו. בדמותו וצלמו של מי? של קדוש ברוך הוא ושלך ושל חברך. מפני שיש להם דמות וצלם אחד, אני והוא זה בעצם אותו אחד שמתגלה בפרצוף של יעקב ובפרצוף של יוסי. הרי בצד הזה חברו והוא עצמו דבר אחד. למה? כאשר יש להם צלם אחד לגמרי. והדבר שהוא, אנחנו בתשע, כן? במשפט תשע של הנתיב. ודבר שהוא במעלה העליונה באדם הוא שיהיה לו צלם הזה בשלימות. זאת אומרת, אנחנו פה למדנו שיש צלם בשלימות וצלם לא בשלימות. אנחנו נראה שיש מדרגות בצלם, במונח הצלם הזה עצמו. וכמו שאמרו זיכרון במסכת אבות, חביב אדם שנברא בצלם אלוקים, כאשר אוהב את חברו שנברא בצלם אלוקים, אז אדם הזה צלמו צלם אלוקים. ואם לא, אז לא. ולכך הוא אוהב את חברו כמותו, ואהבת לך כמוך, שנברא בצלם אלוקים וצלם אחד להם, וכמו שהתבאר לפני זה והתבאר אחרי זה, ודבר זה, תכלית התורה שיקנה אדם מעלה הזאת, העליונה שהוא צלם אלוקים. וזאת הכוונה, אידך פירושה, זיל גמור. וזאת תשובה לשאלה ששאלנו בשיעור הקודם, איך זה? שפתאום אומרים, רק דבר מוסרי בין בני אדם, לא אומר, זה כל העניין של תורה, שאנחנו לא סתם מוסר מסוים שגורם לנו להיות ביחד, לא. אנחנו על ידי מוסר, על ידי כללים, על ידי לימוד תורה, על ידי תיקון מידות שלנו והכל, אנחנו מגלים את מימד המשותף שיש בינינו. ומימד המשותף הזה הוא צלם אלוקים. אנחנו צריכים לעצור כאן ונמשיך בעזרת השם בפעם הבאה.